שאל השואל, מהו לערבב מיונז בממרח טונה ביום שבת? האם יש בזה איסור משום לישה, משום גיבול או לא? ובכן, באמת אחת מהמלאכות, אב מלאכה שנעשו בשבת היא הלישה, ורבנו בפרק שמיני מהלכות שבת הלכת תזן כתב את הדברים הבאים: הלש כגרוגרת חייב, והמגבל את האפר הרי זה תולדת לש. כלומר, כבר אנחנו רואים את האב ואת התולדה. לש זה נתינת מים בקמח ודיבוק החלקיקים לעיסה אחת, וזהו איסור תורה וזהו אב מלאכה של לש. אבל יש תולדה, זו נתינת מים בעפר, והמים מדבקים את חלקיקי האפר, את גרגירי האפר, ועושים אותם לאישה אחת. זה תולדה של אש ואסור מן התורה. ורבנו ממשיך ואומר, ואין גיבול באפר. אז אמנם רבים פרשו את זה בדרכים שונות, אנחנו מפרשים שאין גיבול באפר, כלומר שהחלקיקי אפר לא מתדבקים זה בזה על ידי המים, ולכן אין דין גיבול באפר. נעזוב רגע את האפר, נתקדם הלאה. ולא בחול הגס, כלומר אנחנו מדברים על גיבול הנמלא בחלקיקים קטנים, אבל בחלקיקים גדולים, אף שאולי הם נדבקים לשעה, זה לא נחשב גיבול, ואין זה אסור, ולא בחול הגס, ולא במורסן, ולא בחיוצא בזה. ורבנו הוסיף בהלכה זו וכתב, בנותן זרע שומשמין או זרע פשטן וכיוצא בהן במים, חייב משומלש, מפני שהן מתערבים ונטלים זה בזה. על החלק הזה של ההלכה יש לנו תשובת הרמב״ם תסמך דלת, שבה רבנו מגיב להשגות של ראש ישיבה מבגדד שהשיג על שיקת רבנו בכמה הלכות, ביניהן בנוגע לשריית סומסום וזרעי פשטן במים, שהוא חשב שרבנו מחייב מדין זורע, והקשה על רבנו מה ישנה מזורע בעציץ שאינו נקוב, שאיננו מתחייב, ולמה כאן הוא מתחייב. ורבנו השיב ואמר שאל לו להקשות עליו אלא על הגמרא, כי זה גמרא במסכת זבחים, ולא עסקו בה מדין זריעה אלא מדין לישה. ואז רבנו אמר את המילים האלה, והנותן, בתשובתו, והנותן זרע סומסומין או זרע פשטן וכיוצא בהן במים, חייב משום לש, מפני שהן מתערבים ונטלים, כלומר קטנות גרגיריהן ודביקותן והצמדותן בעצם המצאותן במים, ואין לדמות שוררת או לשמעתי שאינו נקו וכו'. זאת אומרת, למדנו כאן דרך אגב את גדרי הלישה, מדוע חכמים סיפחו לחיוב מן התורה גם את הגרגירים, את העונים הקטנים של הסומסומים ושל הפשטן, שהם זרעונים קטנים, ההם כשהם מתרקחים במים הם פתחים דביקות, ואז הם נצמדים זה לזה ונעשים ממש כמו עיסה, לכן חייב מדין לש מן התורה. אבל על דרכנו למדנו, לא כל דבר ודבר הוא חייב משום לש. למשל, ניתן דוגמה שטות: אם ניקח חתיכות של פיתה ונערבב את זה בחלבה או במרק, ומטבע הדברים שהן מתדפקות זו בזו. זה עדיין לא גדר של דיבוק, שזה גדר של לישה. כי הן גסות, הן לא דקות, והן לא דביקות, ולכן אין גדר של אישה. וזה מותר, מותר לעשות, לזקן ביום שבת, לקחת פטוט, לא על אגבי אש חס שלום, לשים עליו, על הפירורים האלה, הפתיתות האלה, הפתיתים האלה, לשים עליהם מרק וחלבה, ולערבב, לא לעשות כעובדים וחול, לערבב ולתת לו, כי זה לא גדר של לש. אז אם כן, איפה? לא כל דבר הוא בגדר של לש, אלא רק אם הם חלקיקים קטנים. יפה אמר, ומי אני שאני אתן ציון לאור לציון, חכם בן ציון, אבא שאול, אבל הרבה פעמים אנחנו זוכים שיש במגדולי הפוסקים נותנים לנו הבחנות וקביעות חדות לפני שמתחילים להתבלבל. בספר אור לציון חלק ב' עמוד רשמ"ט, כשהוא דיבר על דילול תחינת השומשומים ביום שבת, אז הוא אומר עלינו להבחין בין לישה ובין דילול. לישה היא דיבוק ולכן היא אסורה, בעוד שדילול לקחת משהו עיסתי ושמים בו משקה כדי לעשות את זה לדליל, זה בכלל לא נכנס לאיסור לישה, הוא לא נכנס לשום איסור, וזה מותר. כלומר, אם למשל ניקח את הדוקה ביום שבת, בפסח שחל בשבת, כי ביום טוב זה מותר, ונשים בה יין כדי לדלל אותה, זה מותר. רק מה, שלא יעשה עם הקף כמו שמקציפים את החלבה, כי זה אסור מדרבנן, זה נקרא טריפה וזה עובדין דחול. אבל כל שהוא עושה באצבע או אפילו עם הקף, אבל לא בדרך של הקצפה, הדבר הזה מותר, כי זה דילול, ודילול מותר. וכך באמת גם מורי מאיר בהקשר הזה בהלכה שנוגעת ישירות כבר לעניין שלנו, תהיינו לשאלה שנשאלנו בפרק כף ב' מהלכות שבת הלכה י' ב', כתב רבנו, חרדל שלשו מערב שבת למחר ממחו בין ביד בין בכלי ונותן לתוכו דבש ולא יטרוף אלא מערב. בטרם נמשיך, כאן המקום להעיר הערה חשובה גם כן מבחינת ההגדרות בשולחן ערוך אור החיים ש.כ.א.ד. אין מגבלים, פירוש נתינת מים בקמח נקרא גיבול, קמח קלי הרבה, שמא יבוא ללוש קמח שאינו קלי. כל הדברים האלה נתבארו כ.א. ברבנו בגזרות בשבותים. אבל אומר המשנה ברורה, הערה חשובה מבחינת הגדרה של אישה, וסעיף קטן נון, אין מגבלים, הנה קודם שנבוא לבאר דברי השולחן ערוך מבאר קצת עניין לישה. לישה היא אחת מלמדת את אבות מלאכה, ואיננו דווקא על ידי מים, דו הדין בדבש בשומן אבל בכל מיני משקה שנלוש ונדבק על ידם. הנה בעניין לישה וכולי במעריך. אבל קודם כל הגדרה, שדיבוק של חלקיקים קטנים שנעשה כלישה, לאו דווקא על ידי מים. כל משקה או משהו נוזלי שהוא מצליח לדבק בין החלקיקים, זה נקרא לישה. אכן כן. אז אם כן, מה קורה עם החרדל שלשו מערב שבת למחר ממחו בין ביד בין בכלי ונותן לתוכו דבש? למה רבנו מתיר לקחת חרדל שלשו מערב שבת וביום שבת ממחו בין ביד בין בכלי ונותן לתוכו דבש? ממחו הוא שם מים, עושה את זה לדליל, את החרדל הזה, ונותן לתוכו דבש ולא יטרוף אלא מערב. ערבוב כן, טריפה לא. אז למה הדברים האלה מותרים. למשותו במים, אין בעיה, כיוון שזה דילול, ודילול היא לא לישה. נתינת דבש לתוכו, אז היא לא ניתנת בתור לישה. הוא ניתן בתוך עירוב של דבר שנותן טעם, והוא מעוניין בו מנתינת טעם. הוא מותר לתת הלבה בתוך דברים מסוימים, כדי שיהיה לו בזה טעם. למשל, ניתן דוגמה. יש לאדם צלחת הריס. ביום שבת הוא לוקח מהצלוחית הלבה, לוקח כפית הלבה, ומערב עם הריס. הוא לא עושה את הלישה, אלא היא כבר במידה, ובכלל יש גדר של לישה בהריס, אם גם בגודלים כאלה נקרא לאיסה, אז היא בין כך היא כבר איסה. למה הוא נותן את החלבה? לא בשביל האיסה שבדבר, אלא בשביל נתינת טעם. זה נקרא עירוב חומר בחומר במיני אוכלים. זה מותר, אין בזה איסור. ולכן אומר מורי בערה כבדלת, אין שום איסור לערב חומר אוכל בחומר אוכל בשביל ליצור לבן אדם טעמים שהוא חפץ בהם. אלא כל הבעיה היא הטריפה, בגלל שזה עובדים בחול, זה נראה כמו בכביש. ולכן הוא אומר, להכביש את החלבה, לעשות אותה יותר קצפית, זה אסור, כי זה עובדים בחול. אבל היא כבר קיימת, בתור איסה היא כבר קיימת. אבל להכביש, לעשות את זה, להטריף, זה אסור. ולכן מורי שם, בערה כבדלת, אומר, וכך הדין בתחינה, שמוטל לדללה במים, כדי שתהיה נוחה לטבול, החסולה קציפה משום עובדים בחול. וכדרך אגב למדנו את העניין. אבל לעניין החרדל שלשו מערב ושבת, אז אומר החזון איש על מועד ושבת סימן נומחת סעיף קטן ד', הוא דן אם יש בעניין הזה לישה אחר לישה. כמו שאנחנו אומרים שאין אפייה אחר אפייה, אולי אין גדר לישה אחר לישה, והוא נוטה לומר שאין לי שחר לישה. והרב יוסף דווקא בזה מסופק. ולמי נפקה מינה? הנפקה מינה, אם לוקחים תחינה גולמית להבדיל מתחינה שכבר הכינו אותה מערב שבת, התחינה הגולמית שמים בה מים ולימון, ואם רוצים גם שום וכאלה דברים, ואז בהתחלה כשמים את זה, אז זה מתגבש, נעשה גבישי יותר, ורק אחר כך כשמערבים אז זה נעשה דליל, ואז אפשר לטבל ומקבלים את התחינה במוצר המוגמר שלה. אז היו שאסרו בגלל בשבת, בגלל שזה נעשה גבישי, ואז יש את הגדר של דיבוק, של דיבוק של אישה, בגלל הגבישות הזו. והיו כאלה שהתירו ואמרו, אין לי שחר אין לי שחר. בין כך, גם כשאני מקבל תחינה גולמית היא כבר עיסה, אז אין לי שחר אין לי שחר. אז הרב עובדיה יוסף מסופק בדבר. כלומר, הוא מתיר דילול תחינה רגילה, הוא נוטה להחמיר מספק בעניין של תחינה גולמית, בגלל הספק אם יש גדר של אישה אחר אישה. עכשיו, נעזוב רגע את העניין הזה, ונלך אל העניין שבו אנו דנים. התונה, התחונה שהיא כבר ממרח, אפשר כבר להתייחס אליה כאל אישה, כי כל כולה חתיכת ממרח. ואם כן, כשהאדם ביום שבת שם מיונז בתוכה, הוא איננה עושה אותה מדובקת יותר, היא בעצמה כבר אישתית, אלא הוא רק מערבב מיונז בתוך התונה, כדי שיהיה טעם מיוחד של תונה עם מיונז. אבל הוא לא לוקח חלקיקים שעוד לא היו עיסתיים ועושה אותם לעיסה. ולכן אין גדר של אישה בעניין הזה. זאת ועוד. כאן המקום לקרוא את דברי השולחן ערוך. בסימן שכף א', סעיף ט"ו, חרדל שלשו מערב שבת, כמו שרבנו הביא, זו היא גמרא. למחר יכול לערבו הן ביד הן בכלי ונותן לתוכו דבש. כאן הוא לא אומר ממחו כמו שרבנו אומר, כי רבנו אומר שמיים. כאן הוא אומר ישר לוקח בחרדל הזה, באישה החרדלית הזו, ונותן לתוכו דבש ומותר. הוא לא חושש מפני שהדבש מדבק עוד יותר את האישה החרדלית הזו. לא, הוא לא חושש מפני זה. הוא לא יטרוף לערבו בכך, אלא מערבו מעט מעט. ומביא גם את מה שהרבה מביא, שחליים, פירוש שחליים, שדחן מערב שבת למחר נותן יין וחומץ, ולא יטרוף אלא מערב. גם זה רבנו הביא בהלכה, רק לא המשכנו לקרוא את זה. וכן שום שדחו מערב שבת למחר נותן פול וגריסין, ולא יטרוף אלא מערב. ושאומרים זה לא יערב בכף אלא ביד. עכשיו שימו לב, מרן הביא שיטה מחמירה שאומרת, ויש אומרים דה דשרי לערב משקה בחרדל דווקא שניתנו מבעוד יום. כלומר, אם שם את המים בחרדל מבעוד יום, אם שם את הדבש בחרדל מבעוד יום, אז מותר, אבל בשבת אוסרים. מרן הביא את השיטה הזו, ויש אומרים דה דשרי לערב משקה בחרדל דווקא שניתנו מבעוד יום, אבל בשבת אסור לתת משקה בחרדל או בשום הקדושים משום לש. מרן פסק כמו הדעה הראשונה, רק חשש להחמיר לדעה הזו. הגה, ואם נותן האוכל תחילה ואחר כך החומץ או היין ומערבו באצבע, שרה דה ושינוי, כמו בשתיתא דלעיל, וכן נוהגים להתיר על השינוי. ובאמת כל הפוסקים שעסקו בשבותים האלה, אין אחד שלא ציין את היתר בצד. אמרת שבות ואמרת היתר, כי בשבותים האלה בגזרות דרבנן לא העיקר לבוא להגיד אסור, אלא תגיד דע שיש בזה גדר איסור משבותים, אבל תעשה שינוי כזה וכזה ומותר לך. כך דרך ההוראה, כוחד היתר עדיף לאתר את דרך היתר ולא רק לומר את האיסור. אז מקום שאומרים את האיסור, מיד אומרים בצדו את דרך היתר. וכן נוהגים להתיר על די שינוי, כך הרמ"א אומר. ומקום שדרכו לעשות כך בחול, אז זה הפוך. זאת אומרת, אם דרכו קודם כל לתת ביום חול את החומר ואחר כך את המשקה, אז זה הפוך, שייתן בשבת החומץ תחילה ואחר כך האוכל. נו רבותיי, בגדיל, מה כבר יהיה אם הוא שם קודם כל את החומר ואחר כך את החומר, או שם את החומר ואחר כך את החומר? וכי מה ההבדל? אלא מה? העובדה שאתה משנה שינוי קל מדרך עשיית החול, וחי אגבנה לא גזרו חכמים. כי מה זה הגזרה של חכמים? שמה יגיע לאיסור תורה, אבל מי יש לך תזכורת על זה שינוי, כבר לא תגיע לאיסור תורה, ולכן מותר. כך לסיכום, ניתן לומר שאפילו לשיטה האוסרת, אפילו לשיטה האוסרת בעניין נתינת משקה בחרדל, הנמלא ביום, ביום שבת, והוא אומר מתי יתירו, רק אם כבר נתן את המשקה מערב שבת ולא יתירו אלא רק לערב יום שבת, הנמלא כל שבאמת בנתינת המשקה לאישה יש גדר של לישה, אבל כל שכבר אין גדר של לישה, אז אין מה לחשוש. ובכל מקרה, ובכל מקרה, גם למי שירצה לחשוש, הרי יעשה שינוי. מהו השינוי? ישים קודם כל את המיונז ועליו את הטונה ואחר כך יערבב, ומרבה שלום לישראל. ואם רוצים להחמיר, לסיכום, מותר לערבב מיונז בתוך טונה ביום שבת, רק לא יטרוף אלא יערב. ועל ההבדלים בין אלה כבר אמרנו, אין זה גדר לישה, לא מבעל מנדה אמר אין לישה אחר לישה, אלא אפילו לאלה שטוענים שיש לישה אחר לישה, אין זה כבר גדר לישה אלא עירוב טעמים, עירוב אוכלים בשביל לתת טעמים, שהוא דבר המותר. וכל מי שירצה להחמיר, עליו מיד להורות היתר בדרך של שינוי, והשינוי הוא קל ביותר. רבי חנימה.